אנחנו רגילים כל שנה ללמוד אגדות החורבן בין מנחה לערבית של תשעה באב מתוך התלמוד. מאחר ולפני שנתיים סיימנו את אגדות החורבן שבתלמוד, אז בשנה שעברה למדנו קצת מאיכה רבה. אז השנה אנחנו נמשיך מהמקום, פחות או יותר איפה שהפסקנו בשנה שעברה, מתוך איכה רבה. לכן מונחים לפניכם צילומים של מדרש איכה במהדורה של שלמה בובר. זה מדרש מתוך פרק שלישי. מה? כל מי שהגיע בזמן קיבל דף. מה הבעיה? ואפשר גם לקחת דף אחד לשניים, אבל... זה לקוח מתוך פרשה שלישית, שזה האלפבטה של אני הגבר, רע עוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולף חושך ולא אור. כן, אנחנו רואים יש מספר פסוקים בתוך הקינה שהם גם פסוקים של תשובה, ויחד עם זה גם פסוקים של תקווה. תקווה של עם ישראל בכלל, בתוך הצרה יש תמיד תקווה. ועל זה באים רוב המדרשים שאנחנו נעסוק בהם היום. אני קורא לזה מפסוק כף א', כן, סידרו את זה לפי הפסוקים, זאת אשיב אל ליבי, על כן אוכיל. לא ברור מה הדבר, כן, בואו נראה קודם כל הפירוש של הפשוט של הפסוק. זאת, יש, לא ידוע למה הכוונה, אשיב אל ליבי, כלומר אני שם לב לזאת, על כן אוכיל. אוכיל הכוונה, אני מקווה. כלומר, יש משהו שגורם לי תקווה, המכונה בשם זאת. יש בכמה מקומות בחז"ל, אין זאת אלא תורה. במקרה הזה באמת מדובר על התורה, כלומר בזכות התורה יש לי תקווה. אבל מה בתורה? כן, מה בנאמר בתורה נותן לי תקווה? רבי אבא בר כהנא אמר, משל למלך שנשא אישה וכתב לה כתובה גדולה. כלומר, הוא התחייב בתוך הכתובה הרבה התחייבויות. אין הכוונה רק אם חלילה הוא מגרש אותה, אלא הכוונה, יש בתוך הכתובה עצמה התחייבויות לחיי היום-יום. התחייבויות גדולות שהמלך מעולם לא קיים. הוא חייב לקיים, אבל הוא מעולם לא קיים. וכתב לה, כך וכך חופות אני עושה לך, וכך תכשיטין אני עושה לך, וכך וכך כסף וזהב אני נותן לך, לך הכוונה לך. והיא ניחה שנים רבות והלך לו למדינת הים, והיו שכנותיה מקנטרות אותה ואומרות לה, לא בעליך שבק יתיך, וכי אינך רואה שבעלך עזב אותך. אגב, זה מוטיב מפורסם, זה באודיסאה, כן? אצל הגויים יש להם ספר שלם, כן? של הומרוס, שבאמת מספר את הסיפור הזה של מלך שהלך למדינת הים והסתובב בכל העולם כולו, והיו בני אותה העיר, קראו לה, מה? לא, לעיר, לעיר, איתק, איתקה, כן? אז ניסו לשכנע אותה שזהו, הוא עזב אותך, בטח הוא מת, תתחתני עם אחד מאיתנו. והיא אומרת, כשאני אגמור, אז מה התחבולה של הגויים בדבר? אין להם ההבטחות שיש לנו. אז התחבולה היא הייתה אומרת, כשאני אגמור לסרוג את הבגד הזה. הייתה סורגת אותו ביום, ובלילה הייתה פורמת אותו, ומתחילה אותו מחדש כל יום, עד שבאמת הגיע בעלה ממדינת הים. אז זה תחבולה על דרך הטבע. אבל יש לנו תשובה אחרת, כן? לא, אבל רואים שהמוטיב לקוח מהספרות הזאת. זה, אמרו, היו אומרות לה, לא בעליך שבק יתיך, וכי בעלך לא עזב אותך, זילי נסבי לך גבר אוכרנן, תלכי, הנשאי לאיש אחר. והייתה בוכה ומתענחת, ואחר כך הייתה נכנסת לתוך חופתה וקראת כתובתה ומתענחת. כלומר, הייתה קוראת את כל ההבטחות של המלך. הנה, הוא הבטיח לי כך וכך, מעולם לא קיים. לאחר ימים ושנים בא המלך ואמר לה, תמה אני ממך, איך המתנת לי כל השנים הללו? כלומר, מה נתן לך את הכוח לעמוד נגד הפיתויים של האחרים? אמרה לו, אדוני המלך, אילולי כתובתך מרובה שכתבת לי, כבר הטעו אותי שכנותיי. כלומר, מאחר ואתה הבטחת כל כך הרבה דברים גדולים ומעולם לא קיימת, הרי אתה בוודאי לא תעבור על דבריך, לכן הייתי בטוחה שאתה תשוב. שאתה תשוב כדי לקיים את מה שאמרת בכתובה. כך אומות העולם מונין את ישראל ואומרות להם, אלא החון לבעי יתחון, אלוהיכם אינו רוצה בכם, שביק יתחון, עזב אתכם, סליק שכינתה מעליכון, סילג שכינתו מעליכם, בואו אצלנו ואנו ממנים אתכם דוחוסין ואירפחסין ואיסטרטליטין, כלומר נותנים כל מיני משרות. זאת אומרת, מה הטענה? בעצם הטענה פה היא הטענה הנוצרית, כן, כמובן, שהקדוש ברוך הוא עזב את ישראל, אבל מה עם כל ההבטחות שהוא הבטיח? אז הם אומרים, הוא כבר קיים, כן, ככה הם אומרים, שכל מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח על ידי הנביאים לגאול את ישראל, את זה הוא כבר קיים בבית שני. זה אנחנו רואים בספרות שנכתבה על ידי רבותינו נגדם, אנחנו רואים תמיד שיש אצל רבותינו מגמה כזאת למעט את ערכו של בית שני. נגיד בית שני זה לא היה כלום, זה היה שום דבר, היה לנו מעט שלטון, מעט זמן וכו' וכו'. למה אומרים את זה? כדי להראות שהנבואות שהבטיחו לנו הנביאים לא התקיימו. מה שאין כן אצל הנוצרים, הם מגדילים מאוד את בית שני כדי להראות שהדברים אכן התקיימו. אבל מה, אנחנו הרי צודקים, אז זה מה שכתוב כאן, וישראל נכנסים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שלהם, כלומר זה כנגד החופה, וקורין בתורה, זה כנגד הכתובה. מה כתוב שם? ופניתי עליכם והפריתי אתכם ולא תגעל נפשי אתכם ומתנחמים. זאת אומרת, מאחר והקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יפנה אלינו, זאת אומרת שיהיה הארת פנים, הארת פנים זה בבחינת חיי העולם הבא שבעולם הזה, והדבר הזה לא יתקיים באופן מושלם עד עצם היום הזה. לכן אומרים ישראל, למחר כשהגאולה באה, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, תמה אני מכם, איך המתנתן לי כל השנים הללו? והם אומרים לפניו, ריבון כל העולמים, אילולי תורתך שנתת לנו, והיינו נכנסים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, והיינו קוראים ופניתי עליכם ולא תגעל נפשי אתכם, כבר יטעונו אומות העולם ממך. כלומר, הקדוש ברוך הוא שואל, איך הצלחתם להחזיק מעמד עד תשח? כן? אני גאלתי אתכם, אבל לקח זמן, לקח 1880 שנה, אז איך הספקתם? איך הצלחתם? בגלל שהייתה לנו הבטחה שההיסטוריה טרם הסתיימה, ולכן ידענו שאתה עתיד לשוב. עד ההוא דכתיב, לולא תורתך שעשועי, כלומר התורה שבה נכתבו השעשועים האלה של העתיד לבוא, אז עבדתי בעוני, לכאן נאמר, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכי. כלומר, זה המוטיב הראשון של התקווה שכתוב כאן. באופן כללי, יש שאלה, מה הערך של חיי העולם הזה? העולם הזה הכוונה בזמן הזה, כלומר בזמן מה שפעם אבותינו היו קוראים בזמן הזה, הכוונה בזמן הגלות שלהם. יש הרבה דברים בקיום היהודי של ההווה שנראים מגוחכים, אין להם ערך. למשל, אם אנחנו רואים מצוות הפרשת תרומות ומעשרות, זאת הערה שהרב קוק מאיר בספר אורות, בזמן שלמה המלך תרומות ומעשרות זה היה חלק אינטגרלי של הכלכלה. כלומר, מאחר ו95% מהאוכלוסייה עסקו בחקלאות והתפרנסו מזה, ו22% לפחות הלכו לתרומות ומעשרות, אז ברור שתרומות ומעשרות היו חלק מן החישוב של הכלכלנים של שלמה המלך. כלומר, ברור שכשחשבו על כלכלת המדינה התחשבו גם בזה שעתידים לתת תרומות ומעשרות, זה 22% מן היבול, זה היה משהו רציני, ולכן גם המעמד של הכהנים היה לו משמעות מבחינה כלכלית. הכהונה והלוויה היו בעלי ערך, הייתי אומר, של מעמד בתוך מלחמת המעמדות, מדבר כזה בתוך החברה. אבל בימינו, מה זה תרומות ומעשרות? אדם מביא בננות מן השוק ומחפש חתיכה קטנה ועדיף בחלק הרקוב, כלומר הוא מחפש מקום רקוב בתוך הבננות, משהו כזה מקולקל קצת, אומר על זה כמה מילים של כישוף, מכניס את זה לתוך שקית ניילון ובחרדת קודש זורק את זה לפח. זה פחות או יותר הצורה שיש לזה. אין לזה שום משמעות כלכלית בימינו, שום דבר, וזה נראה אפילו מגוחך. איפה הכהנים והלוויים? איפה העבודה החקלאית? עד האדם עובד בהייטק כל היום, כן, אז מה לא תרומות ומעשרות? אלא, ושלא לדבר על הפדיון, כן, אנחנו פודים במטבע שפודה מטבע, עד שבסוף, כשמגיע שנת הביעור, השנה הרביעית או השנה השביעית, לוקחים חתיכת סוכר, לוקחים כפית סוכר, ושופכים את זה לתוך הכיור, ואומרים זה פודה כל מעשר שני של כל, של כל השנים שעברו. נשמע דבר מצחיק באמת. אז נוזיר הרב, שהערך שיש למעשה הזה, זה לא מצד עצמו, כי מצד עצמו המעשה מגוחך. אבל מה שגדול בו, זה מאיכן זה בא, ולאן זה הולך. כלומר, יש מעשים שיש להם ערך, מפני העבר הגדול שנשאו בהם, ומפני תקוות העתיד הגדולה שנשואה בהם. אבל אם זה היה רק ההווה, לא היינו עושים את זה. לא היה מקום בכלל לעשיית המצוות האלה, אלא רק בגלל התקווה של העתיד. אפשר לומר גם כך לגבי מצבה של האומה. כן? מה עם ישראל שווה? הוא לא שווה הרבה יותר מאשר הבננה הזאת ששמים בתוך הניילון בחדת קודש. כן? זה אם אנחנו מסתכלים על ההווה בלבד. אבל אם אנחנו מבינים מה, מאיפה זה בא ולאן זה הולך, אז פתאום זה מקבל הערה אחרת לגמרי. זה מה שכתוב כאן בדרשה הבאה: חסדי השם כי לא תמנו, כי לא חלו רחמיו. כלומר, יש חסד של השם שהוא שאנחנו לא תמנו, כי לא חלו רחמיו, כי ההיא דאמר יש לקיש, כפי שהיה אומר יש לקיש, אף על פי שהקדוש ברוך הוא כועס על עבדיו הצדיקים בעולם הזה, יש גרסאות מתייאש מעבדיו הצדיקים בעולם הזה, חוזר ומרחם עליהם. טוב, לכאורה לא צריך את ריש לקיש בשביל דבר כזה, כן? מה ריש לקיש רוצה לומר? הוא אומר, אל תדאגו, אומנם הצדיק סובל כאן, אבל לעתיד לבוא יהיה בסדר. במיוחד שהדרשה הזאת של ריש לקיש חוזרת 5 פעמים בפרק הזה, על 5 פסוקים שונים. טוב, פה אתם רואים רק אחד ועוד אחד בדף הבא, אבל אנחנו רואים שלמשל אם תסתכלו בפסוק כ"ו, כן? פסוק כ"ו, פה מצד שמאל, טוב יחיל ודומם לתשועת השם, אז גם פה אומר, כי ההיא דאמר יש לקיש אף על פי שהקדוש ברוך הוא כועס על עבודה בעולם הזה, הוא חוזר ומרחם עליהם. כן? זה פעמיים פה, אבל יש עוד 3 מקומות מלבד השניים האלה בפרק הזה שבהם ריש לקיש אומר את זה. כן? רוצה לראות שהמדרש מביא בשם ריש לקיש. מה רוצים לומר? שיש 5 אופנים של תקווה. אולי אני אגיד מהם הפסוקים כדי להסביר על מה הכוונה. הפסוק הראשון זה פסוק ג', לא מודפס לפניכם. בפסוק ג' כתוב, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום. זאת אומרת, הנביא ירמיהו שכתב את מגילת איכה אומר, נכון, הקדוש ברוך הוא הוליך אותי חושך ולא אור, אותי נהג ויולך חושך ולא אור, אבל למרות זאת אך בי ישוב, כלומר הוא בכל זאת מתעניין בי, בי ישוב יהפוך ידו כל היום. מה זה יהפוך ידו? יד של הקדוש ברוך הוא זה תמיד יד שמאל, כן? כתוב אף ידי עשתה ארץ וימיני טיפחה שמיים. אז זה ימין, אז אומרים ימין, כשאומרים יד מתכוונים לשמאל. כן? זאת אומרת אף יהפוך, אז כשהקדוש ברוך הוא מנהג עולמו ביד שמאל, יש צרות בעולם, יש מידת הדין. אבל לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא משיב את היד, כאילו הרי כתוב השיב אחור ימינו מפני אויב, שהימין מסתתר מאחוריו. אבל לעתיד לבוא, זה נקרא בספר דניאל קץ הימין, כלומר הקץ, מסביר רש"י, שבו הימין ישוב להתגלות וינהיג את העולם מחדש. אז זה נקרא אך בי ישוב יהפוך ידו, ידו מידת שמאל כל היום, בזכות התשובה מידת החסד תופיע מחדש, כן? יד ימין שהיא כנגד החסד. וזה בעצם מתאים לדברי הגמרא במסכת ברכות דף ה, שאמר שמה, אמר רבה ויתמה רב חסדה, אם באים ייסורין על האדם יפשפש במעשיו. כלומר, סימן שהוא צריך לעשות בתשובה. דבר הראשון שצריך לעשות, יש לך ייסורין, תבדוק מה לא בסדר אצלך. יש לך בטח איזה משהו שעשית שלא בסדר, ואז יש לך תקווה, כן? יפשפש במעשיו, זה המשמעות. אך בי ישוב ומלשון תשובה, אם אני חוזר בתשובה יהפוך ידו, אז יש תקווה. אבל אחר כך הגמרא אומרת, אם מצא מותר, כלומר הוא מצא מה לא בסדר, הוא ראה איזה עבירה שהוא עשה, תיקן את העבירה, עכשיו זה בסדר. אבל אם לא מצא, אז איך הוא יסביר את האיסורים? יתלה בביטול תורה, יתלה בביטול תורה. ומעניין, באמת יש לנו פסוק שני שעליו אומר ריש לקיש שאף על פי שהקדוש ברוך הוא כועס ומרחם לעולם הבא. מה זה הפסוק השני? זה פסוק י"ח, שבו נאמר, ואומר אבד נצחי ותאכלתי מהשם. מה זה אבד נצחי? הנצח זה התורה. ואם אני שם לב שאבד נצחי, זאת אומרת שביטלתי תורה, אז אני שם לב לתקן את זה. ואומר אבד נצחי ותאכלתי מאת השם. אז אם כן, יש תקווה שהשם ירחם עליי. והגמרא אומרת, ואם מצא, מוטב, אבל אם לא מצא, מה יעשה אדם שאין לו עבירות וגם הוא למד תורה כל היום? אין לו עוון של ביטול תורה. מה זאת אומרת למד תורה כל היום? כשיש לו זמן, הכוונה, כן? אדם שעוסק במלאכתו, זה לא נקרא ביטול תורה. אבל כשהוא יכול לעסוק בתורה ואינו עוסק, זה ביטול תורה. אבל אם הוא ראה שהוא קבע עיתים לתורה, שהוא למד תורה וכו', אז מה יעשה? אלו ייסורים של אהבה. אבל הוא צריך לשמוח שמן הסתם האיסורים האלה באים להרבות זכותו לעולם הבא, וזה כנראה מכוון כנגד הפסוק השלישי שמובא כאן, חסדי השם כי לא תמנו כי לא חלו רחמיו, זה חסדי השם ממש, שבאו האיסורים האלה בבחינת איסורים של אהבה. ואחר כך באים שני פסוקים אחרים, כן? שני פסוקים שגם כן עליהם אומר יש לקיש, שאף על פי שהקדוש ברוך הוא כועס על הצדיקים, הוא מרחם עליהם, חוזר ומרחם עליהם לעולם הבא. האחד זה פסוק כ"ו שמודפס פה לפניכם בצד שמאל. כתוב כאן, טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. כי ההיא דאמר יש לקיש, אף על פי שהקדוש ברוך הוא כועס על עבדה בעולם הזה, הוא חוזר ומרחם עליהם. מה הכוונה? יש לנו ביטחון נוסף שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו בכל מקרה, בגלל שיש לו גם כן אינטרס בגאולה. הכתוב, טוב יחיל ודומם לתשועת השם. אז מי צריך תשועה? השם צריך תשועה. כי הרי כל זמן שאנחנו בגלות, שכינתו בגלות. אז זה עוד תעודת ביטוח שבסופו של דבר הוא גואל אותנו. ויש עוד פסוק נוסף, פסוק למד ב', שבו נאמר, כי מהוגה וריחם כרוב חסדיו. מה זה כי מהוגה וריחם כרוב חסדיו? שהקדוש ברוך הוא גם אינו חפץ בהשחטת עולמו. כן, כמו שאנחנו בנעילה של יום הכיפורים, כי לא תחפוץ בהשחטת עולם, ולכן יש לנו עוד הבטחה חמישית לזה שהקדוש ברוך הוא מרחם. טוב, בואו נתקדם לעבר פסוק כ"ג. חדשים לבקרים רבה אמונתך. חדשים לבקרים, כלומר הקדוש ברוך הוא מחדש כל בוקר את מה שהוא מחדש, וזה, ומכאן שאמונתך, הכוונה, נאמנותך גדולה, רבה במובן של גדולה על פי השפה הארמית. כלומר, הקדוש ברוך הוא נאמן, ואיך אנחנו יודעים שהוא נאמן? כי חדשים לבקרים. מה פירוש חדשים לבקרים? יש לנו כאן שלושה פירושים. פירוש אחד שמתייחס לזמן, פירוש שני שמתייחס לאחרי הזמן, ופירוש שלישי מעל הזמן. למה הכוונה? הנה, שלושת הפירושים. חדשים לבקרים, רבי סימון אומר, על שאת מחדשנו בבוקרן של מלכויות, אנו יודעים שרבה אמונתך לגאולנו. מה פירוש הדבר הזה, בוקרן של מלכויות? המפרשים מסבירים דבר שהוא לכאורה קצת תמוע, בין היפה ענף והמתנות כהונה, מפרשים את זה כך, שהקדוש ברוך הוא מדי פעם מביא מלכות חדשה לעולם שבולעת את המלכות הקודמת. למשל, פרס בולעת את בבל, יוון בולעת את פרס, ואדום בולעת את יוון. כל אנחנו רואים שעולה בוקר של מלכות חדשה, ואנחנו רואים שכל פעם שעולה מלכות חדשה, ישראל אינם קלים, למרות שהמלכות הקודמת קלתה מן העולם, אבל ישראל נשארים. אז מזה אנחנו רואים איזשהו סימן שגם כשתכלה מלכות אדום, אז ישראל לא יכלו. זאת אומרת, רבה אמונתך שאתה גואל אותנו לעתיד. אבל אנחנו לומדים בדרך הדדוקציה, כן? או יותר נכון, האינדוקציה. מתוך מה שעשית בעבר, אנחנו מרגישים על מה שתעשה בעתיד. כן? חדשים לבקרים. אבל השאלה היא, היה צריך להיות כתוב אחרת. במקום חדשים לבקרים, היה צריך להיות כתוב חדשים לערבים. זאת אומרת, שברגע שמגיע ערב של איזושהי מלכות, ואף על פי כן עם ישראל נשאר קיים, אז אנחנו יודעים רבה אמונתך. למה צריך להזכיר בוקרה של מלכות חדשה? הבוקר דווקא זה מידה רעה.
זה מבטר.
מה?
זה מבטר את
המלכות הקודמת. אבל זה מעלה מלכות חדשה לעולם. במקום שיבוא מלך המשיח, עכשיו בא מלכות חדשה.
אבל היא לא ביטחון.
למה זה טוב שתעלה עוד מלכות? שאנחנו נעלה.
כן, בסוף אנחנו נעלה.
כן, אבל יוצא לפי זה שיש משהו חיובי גם בעליית המלכות. כלומר, זה חיובי שאחרי בבל עלתה פרס. וזה חיובי שאחרי פרס עלתה יוון. מדוע? כי כל פעם שעולה מלכות, זה תורם למשהו עבורנו. כלומר, לא במקרה, זה בעצם מה שכנראה המדרש מתכוון לומר, שלא במקרה הוא שאנחנו תמיד הונחנו בהיסטוריה דווקא במקום שבו התרבות הגדולה. כלומר, כשהתרבות הגדולה בעולם, הדומיננטית בעולם, היא בבל, ישראל נמצאים שם. כשהתרבות הדומיננטית בעולם זה פרס, אז ישראל נמצאים בשושן הבירה. כשהתרבות הדומיננטית בעולם היא אמריקה, אז ישראל נמצאים בניו יורק. כלומר, יש משמעות לדבר הזה, שתמיד עם ישראל נמצא במקום שבו עולה בוקרה של מלכות. כי על ידי כך, אנחנו מלקטים משם את תצוצות הקודש שנמצאים באותה מלכות. זו המשמעות של חדשים לבקרים. כלומר, אתה שמת אותנו כל פעם בבוקרה של מלכות, זה סימן שאתה סומך עלינו להיות שומרי אמונתך. מהי אמונתך? ההמשכה של הזהות אדם דרך ישראל. זאת אומרת, שמתוך כל המלכויות, וכל מלכות ומלכות, יש איזשהו רסיס, איזשהו פירור של הזהות האנושית המקורית, ואתה סומך על עם ישראל להיות הזיכרון של האנושות, וללקט את הניצוצות האלה. זה המשמעות של חדשים לבקרים, רבה אמונתך, מה שרבי סימון אומר, על שאת מחדשנו בבוקרן של מלכויות, אנו יודעים שרבה אמונתך לגואלנו. זה הסבר שמתייחס לזמן, זאת אומרת, שמתייחס להיסטוריה. בתוך ההיסטוריה, חדשים לבקרים. אבל יש איזה בעיה, זה מאוד נחמד מה שכתוב כאן, אבל זה נוגע למי? זה נוגע לכלל ישראל. זה נוגע לאנושות. אבל מה אם אני כפרט, אני, יש לי צרות משלי, ואני רוצה את הנחמה שלי, הפרטית. עכשיו, תגידו, זה אגואיסטי? לא, זה לא אגואיסטי. כי זה חילול השם שהקדוש ברוך הוא יטפל רק בכלל ולא בפרט. כלומר, למען השם, אני דורש גם את התיקון שלי הפרטי. ולכן חייב להיות גם רמז לתיקון של היחיד. הכיצד? זה ההסבר השני. אמר רבי אלכסנדראי, על שאת מחדשנו בכל בוקר, אנו יודעים שאמונתך מרובה על כל להחיות המתים. זאת אומרת, יש גם תיקון ליחיד, אבל זה בא לעתיד לבוא. זה בבחינת יחידה. זאת אומרת, בעוד שתיקון הכלל נוגע לנשמה, נשמה זה נשמת הכלל, אבל התיקון של מדרגת היחיד בבחינת יחידה הקשורה באינסוף, זה מתקיים רק בתחיית המתים. כלומר, יותר קשה להגיע, זה דווקא הפוך ממה שהגויים חושבים, יותר קשה ויותר מאוחר לתקן את הפרט מאשר לתקן את הכלל. תיקון הכלל זה עוד יחסית מלאכה קלה עבור האומה הישראלית, אבל תיקון של כל יחיד ויחיד, עד רבה, זה בא אחרי תיקון הכלל, בתיקון היחיד בתחיית המתים. רבי שמואל אמר, עכשיו יש לנו הסבר שלישי שלא נוגע בכלל לא לזמן ולא לאחרי הזמן, לא לכלל ולא לפרט, אלא מדובר על ההתחדשות המתמדת של ההוויה מעל הזמן. הכיצד? הרי טוב, נשאל שאלה פשוטה, שאלה תם, הקדוש ברוך הוא בזמן או מעל הזמן? מה אתם אומרים? גם וגם, נכון, גם וגם, זה נכון. זאת אומרת, יש הרצון האלוהי לפחות שבורא את העולם הוא מעל הזמן. הקדוש ברוך הוא ברא גם את הזמן, אומר הרמב״ם, שאף הזמן בכלל הנבראים הוא. לכן אתה לא יכול לדבר על הרצון האלוהי בזמן. הרצון האלוהי הוא מעל הזמן, ולכן אפשר לומר, מבחינתנו אנחנו מרגישים שהרצון האלוהי מתחדש בכל רגע ורגע. הקצה, זה כתוב כאן, הנה, רבי שמואל אמר, אין קט של מעלה אומרת שירה ושונה. כלומר, המלאכים אומרים שירה לפני הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת אומרים שירה? מה זאת אומרת אומרים שירה? אומרים שרצונו נעשה, נעשה רצונו. כשנעשה רצון השם אתה אומר שירה. והכתות שאומרות שירה למעלה, כל יום נבראת כת חדשה. הכת הקודמת נעלמת, נבראת כת חדשה. זה נקרא חדשים לבקרים, רבה אמונתך. כלומר, אין כת של מעלה אומרת שירה ושונה. ככה מסביר רבי שמואל. זה גם ספר נפש החיים, הוא מסביר שכל רגע ורגע הבריאה מתחדשת, למרות שאנחנו לא רואים שהבריאה מתחדשת. כלומר, שולחן שעמד פה אתמול עומד גם היום, אז מה אתה אומר שהבריאה מתחדשת? אלא הוא אומר המוטיבציה לברוא את העולם היא מוטיבציה חדשה כל יום. כלומר, הסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא רצה בעולם אתמול איננה הסיבה שבגללה הוא רוצה בעולם היום. לזה הוא קורא חילוף צירופי אותיות של שם הוויה. כלומר, שם הוויה הוא השם המחולל את העולמים, אל ויה השם צור עולמים, אבל השם הזה מתחדש כל פעם ופעם, יש לו ניקוד אחר, צירוף אחר של אותיות, מילוי אחר וכדומה. כן, אז זה מה שהוא אומר כאן. בכל יום ויום הקדוש ברוך הוא, רבי חלבו בשם רבי שמואל בר נחמן אומר, בכל יום ויום הקדוש ברוך הוא מחדש לו קט של מלאכים, והם אומרים שירה לפניו ומהלכים. זה טוב, זה יפה מאוד. כלומר שהרצון האלוהי מתחדש בכל רגע ורגע. אז תראו, יש פה קושיה של דתי. אמר רבי ברכיה לרבי חלבו, והכתיב ויאמר שלחני כי עלה השחר. הנה, חשב שהרב שלו לא ידע את הפסוק. מה זאת אומרת שלחני כי עלה השחר? אנחנו רואים שיש מלאך שנלחם עם יעקב בלילה. אז מתי הוא נברא המלאך הזה? בבוקר הקודם. ועכשיו הוא אומר שלחני כי עלה השחר, ומה זאת אומרת? ואני צריך לומר שירה, כך אומרת הגמרא, אני צריך לומר שירה למעלה. משמע שהוא אומר פעמיים שירה, כבר אתמול בבוקר הוא אמר, וגם עכשיו הוא אומר. אז מה אתה אומר שכל יום מתחדש את קלט של מלאכים? אמר לו, חניקה סברת מחניקיימי. כלומר, חנוק, אתה חשבת לחנוק אותי? זה ביטוי כזה של התגוננות. מה, אתה מקשה עליי קושיות, אחרי שלא חשבתי על זה? מה פירוש הדבר? למה הוא מתייחס אליו כך? כי זה כלל גדול שלימדנו הרב אשכנזי זכרונו לברכה. זה לא בגלל שדבר הוא כתוב שהוא אמת, אלא זה בגלל שהוא אמת שהוא כתוב. ולכן צריך אתה, לפני שאתה מקשה מהפסוק, קודם כל לדעת מה האמת שכתובה בפסוק, ואז תראה אם יש מקום לקושיה. אתה לא יכול להקשות מפסוק אם אתה בעצמך לא הבנת את הפסוק. ולכן צריך קודם כל לדעת מה האמת, ומתוך כך תדע מה נאמה. הרי הוא אומר, הווה מיכאל וגבריאל, הן שרים של מעלה, כולו הוא מתחלפין, ואינון מתחלפין. המלאך שנלחם עם יעקב היה מסוג המלאכים של מיכאל וגבריאל. יש מדרש בירושלמי שאומר, יש אומרים מיכאל היה, אבל גם אם נאמר לא מיכאל, אבל מהסוג של מיכאל וגבריאל, יש מה שנקרא מלאכים קבועים ויש מלאכים מתחלפים. טוב, איך הסבירו את זה המפרשים של פעם? אמרו, יש שני סוגי מלאכים בעולם. איך הרמב״ם אומר? הרמב״ם אומר, יש מלאכים נטו, פרופר. מה זה המלאכים פרופר? זה המלאכים, זה השכלים הנבדלים, כן? מהשכל הפועל ומעלה, יש שם חיות הקודש, שרפים, אופנים וכו', כל אלה הם קבועים. יש להם משרה קבועה, לא זזים כל ימי ההיסטוריה. והמלאכים המתחלפים זה המלאכים ששייכים לעולם הטבעי, שעולם הטבע הוא עולם ההוויה וההפסד. איך הביטוי של הפילוסופים? זה עולם ההוויה וההפסד, זה מתחלף כל הזמן. כן, אז בזה, לזה הכוונה. כן, כמו שכתוב באחת אנחנו נקרא פה דברי אדריאנוס, כן, פה גרסה קצת חסרה, אבל בגרסאות אחרות של המדרש מובא ככה, אני אקרא אולי בפנים ואז אנחנו נבין מה הכוונה. כן, כן, אנחנו נראה את זה, אנחנו נראה את זה. כן, אדריאנוס, אנחנו נבין שזה כוונת המדרש באמת. אדריאנוס, אגב, בכלל זה שאלה, מה יותר טוב? מה שמתחלף או מה שקבוע? היו אצל הגויים ויכוחים גדולים, אצל היוונים הקדומים הם התווכחו, האם האלוהי זה מה שקבוע ועומד, או שמה האלוהי זה מה שמתחלף כל הזמן. זנון ורקליטס, הם התווכחו על זה. כן. אז פה אנחנו רואים שיש בשביל כולם, יש מלאכים בשביל זנון, יש מלאכים בשביל הרקליטס. כלומר, יש מלאכים שעומדים כל הזמן, יש מלאכים שמתחלפים. אבל אנחנו נראה שזה כנראה הכוונה קצת שונה, אנחנו נראה לעומק הדברים. אדריאנוס שחיק עצמות. אדריאנוס, שישחקו עצמות, אדריאנוס היה קיסר כמובן, זה שהחריב את ביתר, שאל לרבי יהושע בן חנניה, אמר לי, בשביל שאתם אומרים בכל יום נחדש לו כיסא הכבוד, ולמה הוא דומה? לירדן הזה שאינו פסיק לו ביממה ולא בליליה. טוב, זה, כאן הגרסה באמת חסרה. הגרסה האמיתית אומרת ככה, שאמר לו אדריאנוס לרבי יהושע, אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא מחליף מלאכים כל יום, אז המלאכים של היום, זה נכון, נכון, המלאכים של אתמול, לאן הם הלכו? לאן הם נעלמו המלאכים האלה? אמר לו, הם חוזרים למקום שממנו הם באו. שאל אותו אדריאנוס, תודה רבה, אבל מאיזה מקום הם באו? אומר לו, הם באו מנהר דינור. יש נהר של אש שאותו כן, אבל נהר הזה מאיפה הוא בא? הוא בא מהזיעה של חיות הקודש. ולמה חיות הקודש מזיעים? כי הם נושאים את כיסא הכבוד, ומשם באים המלאכים החדשים בכל יום. זאת אומרת, זה מאוד קשה למלאכים להחזיק את כיסא הכבוד, אז הם מזיעים, הזיעה הזאת הופכת להיות נהר של אש, ומהנהר של אש הזה נבראים מלאכים, ומדי פעם המלאכים חוזרים לתוך הנהר. ציור יפה, אפשר לעשות. אבל מה זה אומר כל הדברים האלה? קודם כל, למה זה קשה לחיות להחזיק את כיסא הכבוד? זה לא התפקיד שלהם, אתה צודק. כמו שלמדנו בשם הזוהר פעם, שהתפקיד של נשיאת כיסא הכבוד זה התפקיד של הצדיקים. כתוב, כן? צדיקים הם או האבות או ישראל, הן המרכבה. כלומר, אנחנו צריכים, האדם הוא זה שצריך להיות נושא כיסא הכבוד, לא פירוש לשאת כיסא הכבוד, הוא זה שאחראי לגלות כבוד השם בעולם. אבל לפעמים בני אדם אינם ראויים, אז הקדוש ברוך הוא לא ישאיר את עולמו לתוהו, הוא מבקש מהחיות לעשות את העבודה הזאת. אבל זאת לא העבודה שלהם. מה? יש גילוי, אבל דרך מידת הדין. מזה יוצא נהר של אש. זה הכוונה. זאת אומרת, זה קשה למלאכים. המלאכים אינם מבינים מה זה זהות אנושית, וזה הייתי אומר, זהות מוסרית. אז העולם הולך לפי מידת הדין בלבד. ולכן יש נהר של אש שבורא את המלאכים. והמלאכים האלה הם שרי אומות העולם. כלומר, הם השרים המזדהים עם אויבי ישראל. כי אויבי ישראל הם באמת מעוניינים בזה שהחיות הם אלה שיישאו את כיסא הכבוד ולא ישראל. ולכן מלאכים כאלה אין להם קיום נצחי. מדוע אין להם קיום נצחי? משום שהם, מפני שהם שייכים לאומות העולם, שהם חולפים במהותם. מובן? זה בעצם מה שנאמר לו, מה שנאמר לאדריאנוס. כן? כלומר, המלאכים האלה קלים, הם מכוונים כנגד אומות העולם, שקלים מן העולם. כמו שכתוב בספר תהילים, ולא אמרו העוברים ברכת שלום עליכם. אומרים חז"ל, מי זה העוברים? אלו אומות העולם שעוברים מן העולם. וזאת הראיה שדוד המלך חי בתקופה מאוחרת, כי הרי מי שאמר שהתרבויות בנות תמותה הן, היה פילוסוף צרפתי מלפני 100 שנה, פול ולרי, נכון? הוא אמר את זה, התרבויות בנות תמותה הן. אז מי קדם למי? בדרך כלל אצל באקדמיה המקובל שאם יהודי וגוי אומרים אותו דבר, זה סימן שהיהודי יעתיק מן הגוי. ולכן מכאן שדוד המלך חי מאוחר כאמור. עכשיו, אבל יש פה שאלה, אם זה נכון כל מה שאמרתי, שהמלאך שקלה זה המלאכים הנמוכים, אבל המלאך שנלחם עם יעקב היה מהסוג של מיכאל וגבריאל, יש לנו פה סתירה, הרי חז"ל אמרו ששרו של עשיו היה. איך יכול להיות ששרו של עשיו צריך להגיד שירה למחרת בבוקר, הרי הוא מהמלאכים הקלים לכאורה. נכון? לא, זה לא מובן. הרי שרו של עשיו, אמרנו שהשרים של אומות העולם הם בטלים. אבל אמרנו המלאך שנלחם עם יעקב הוא מהמלאכים שלא בטלים. והוא גם שרו של עשיו, הכיצד? יש פה סתירה פנימית. זה לא מובן, לא מסתדר. כן? זה קצת קרוב למדרש שאומר שיעקב, הנה הוא ראה את הסולם, הוא ראה מלאכים. הוא ראה שהמלאכים הם כנגד האומות, הוא ראה שר של בבל עולה יורד, שר של פרס עולה ויורד, שר של יוון עולה ויורד, שר של אדום עולה ואינו יורד. אז נתיירה יעקב אבינו באותה שעה, וזה מה שנאמר, שיעקב זיהה איזו נקודה אלוהית אצל עשיו, שאומר לו, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים, ותרצה לי. זאת אומרת, יש איזו נקודה שיכולה להטעות את יעקב שם. וזה, שכתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תדאג, הוא יעלה למעלה, אני אוריד אותו בעצמי. מסביר המהר"ל, יש הבדל. אצל כל השרים הם יורדים מכוח הטבע. כי יש כוח טבעי מוגבל, גם לבבל, גם לפרס, גם ליוון. אבל באדום יש איזשהו ניצוץ אלוהים מסתתר, ולכן צריך התערבות של הקדוש ברוך הוא כדי להוריד אותו. וזה בבחינת מה שאמרו חז"ל, שכשהוא ראה את השר של עשיו, נדמה לו כתלמיד חכם. כן? יש לו סברות לשר של אדום, ולכן הוא היה נראה לו כתלמיד חכם. זאת אומרת, המאבק עם הנצרות הוא שונה משאר המאבקים, משום שיש להם אחיזה באורות גנובים מן הקודש דרך התנ"ך של מקרו וכו' וכו'. אז זה מה שנאמר כאן. אמר לו, אני שוב חוזר פה למדרש, ולמה הוא דומה? אז רבי יהושע בן חנניה אומר לו, לירדן הזה שאינו פוסק לא ביממה ולא בליליה. כלומר, הנהר הזה שמוליד את הנשמות, שמוליד את המלאכים בכל יום ויום, למה הוא דומה? הוא דומה לירדן. הירדן איננו מפסיק לא ביום ולא בלילה. שואלים המפרשים, כל הנהרות אינם פוסקים לא ביום ולא בלילה, מה הוא הביא לו מהירדן? כמובן, נכון? טוב, נמשיך, נשאיר את הקושיה בינתיים. אמר לי, בני, סנקליטין יש לו, ועדן ירדנה הוא נגיד בממה, לת הוא נגיד בליליה. כלומר, אמר לו, הקיסר אומר לרבי יהושע בן חנניה, מה אתה מספר לי שהירדן אינו מפסיק לו ביום ובלילה? יש לי סנקליטין, כלומר, יועץ למלכות, הוא בדק את זה, והוא ראה שהירדן זורם ביום ולא בלילה. זה באמת, איפה היועץ הזה של המלך? כן, שאומר שהירדן יורד רק ביום ולא בלילה. אמר לי, נטר הייתי בבית פעור. אומר לו רבי יהושע, תראה, אני הייתי בעצמי שומר בבית פעור. בית פעור זה ליד הירדן. כן? ואיך בבית פעור קריתי, ואיך מה דהו נגיד בממה, נגיד בלליה. ואני ראיתי בעצמי שהוא זורם גם ביום וגם בלילה. לא מבינים בכלל מה רוצים פה מאיתן. יש קודם כל, מה הירדן עושה? מה התפקיד של הירדן? הירדן הוא פשוט בא להבדיל בין קודש לחול, בין ארץ כנען לעבר הירדן, או בין קודש לקודש, כי הרי שניהם חלקים של ארץ ישראל. אבל הירדן זה הנהר שעושה הפסק, ולפי הירדן הוא בעצם מבטא את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, שעושה מדרגות בבריאה. יש סיבתיות בבריאה, יש קודש ויש חול, יש תמה ויש טהור. אז מה אתה אומר שהקדוש ברוך הוא מחדש כל הזמן את עולמו? אנחנו רואים בתוך עולמו של הקדוש ברוך הוא שיש מקומות ריקים, מקומות שבהם הזרימה נפסקת. זה הכוונה של הירדן. הירדן, אני ראיתי, אומר לו אדריאנוס, הוא זורם ביום ולא בלילה. כלומר, השפע האלוהי מתגלה בקודש ולא בתומעה, באור ולא בחושך. אז אתה, זה בעצם סתירה לאמונת הייחוד של עם ישראל. אומר לו רבי יהושע, אני בדקתי בעצמי בבית פעור וראיתי שהוא זורם כל הזמן. מה זה בית פעור? זה המקום שבו שיא התומה, נכון? זה המקום שבו עבדו את בעל פעור. ואיך עבדו את בעל פעור? בצורה מקולקלת מאוד. זאת אומרת, עבודת בעל פעור הייתה על ידי עשיית פרחים בבחילה מקבוצכם. זאת אומרת, זה היה בית שירותים ענק, זה היה המקדש של הפאור. מה הייתה סברתם של עובדי בעל פאור? מה הם רצו?
גם
מה?
המקום הכי נמוך יש...
כן, לכאורה הם השתגעו. הם רצו להראות שהאלוהות נמצאת בכל מקום, גם במקום שבו לכתחילה אתה חושב שהיא לא נמצאת שם. הם היו חסידים כאלה, אמרו לת אתר פנוי מיני. זאת אומרת, מה שאומר לו רבי יהושע לאדריאנוס, מה שאתה רואה שיש מדרגות בבריאה, זה רק צד אחד של המטבע. המציאות היא דו ערכית. זה כמו מטבע שיש לו שני צדדים. כשאתה מסתכל על הצד האחד, אתה לא רואה את הצד השני. אז אם אתה מסתכל מבחינה מסוימת על העולם, אתה רואה שבאמת יש בעולם הזה מדרגות, מדרגות. אבל באופן נסתר, איך אומרים בתפילה? אתה הוא מי שנברא העולם, ואתה הוא לאחר שנברא העולם. יש רובד נסתר שידוע למבינים, שבו אנחנו רואים את הערת השם בכל. בעצם אתם רואים איך שבשתי שורות המדרש אומר את כל שער ג' של ספר נפש החיים, מי שמכיר את הספר. וכן, זה מה שאומר לו, בבית פאור אני ראיתי את זה. כן. פסוק כף ד'. מה? הוא מקדים את זמנו. זה בלי כעניין. כלומר, כשאתה רוצה לומר שהשם בכל, אז אתה מגיע גם לכל התועבות. לכן, ביטלו את זה, כן? היחיד שיכול אגב להתמודד נגד הסברה של בעל פאור, כי זו הסברה חזקה. מי יכול להתמודד? משה רבן. לכן הוא נקבר מול בית פאור. לא, זהו, משה רבנו גילה שיש מדרגות בבריאה. כל תורת משה זה לומר איפה שיש מדרגות. בסדר? חלקי השם אמרה נפשי, רבי אבאו בשם רבי יוחנן. מה זה חלקי השם אמרה נפשי? פשט של המילה חלקי במובן נחלתי, כן? חלק ונחלה. חלקי השם אמרה נפשי. אבל יש פה סתירה פנימית. חלקי זה דבר שאני מקבל אותו בלי לבקש, נכון? כלומר, אדם מקבל בירושה, בנחלה, את נחלת אבותיו. אז מה זה אמרה נפשי? לא צריך, אפילו אם אתה לא תאמר כלום. יש שתי משמעויות למובן של חלקי. יש חלקי במובן של נחלה, ויש חלקי במובן של חלק בשלל. הנה, אנחנו יוצאים לצייד, אנחנו יוצאים לכבוש משהו, לא משנה. אני אומר, את זה אני רוצה כחלקי. זה דבר שבא מתוך הרצון. זה המשמעות של חלקי, השם אמרה נפשי. עכשיו לפי זה מובן המדרש. רבי אבאו, בשם רבי יוחנן, אמר, משל למלך שנכנס למדינה ועימו דוקוסין והפרקסין ואיסטרטילוטין. יש לו כל מיני שרים שבאים איתו. הוועדן אמר, דוחוס פלן אנא נסיב לגבה. ואחרינה אמר, אנא נסיב איסטרטיליטון לגבה. כלומר, כל אחד רוצה לארח את אחד השרים אצלו בבית. כי על ידי כך, יש לו פרוטקציות, הוא מתחבר לשר הזה ולשר הזה, ליועץ הזה. היה שם פיקח אחד ואמר, איני נוטל אלא המלך לבדו. אני מזמין את המלך הביתה. למה? דחול הוא, כולם, מתחלפה והוא אינו מתחלף. הרי הוא יכול להחליף את השרים, את המלך לא מחליפי. כך אומות העולם, אלו עובדים לחמה, ואלו ללבנה, ואלו לעץ, ואלו לאבן. אבל הקדוש ברוך הוא, בגורלן של ישראל הוא. הדעו דכתיב, חלקי השם אמרה נפשי. איך מה דעת אמר? השם מנת חלקי וחוסי, חלקי השם, רבי יצחק אמר חולקי. כלומר, זה החלק שאני רוצה לקחת בשלל. על כן אוכל לו, מייחד את שמו שתי פעמים ביום, ואומר את שמה ישראל השם ולא השם אחד. מה פירוש הדבר? כל אחת מן האומות בחרה לה איזשהו כוח, מה שנקרא שרים של אומות העולם, אבל זה שרים שחולפים מן העולם. הם הולכים להתבטל, הם עתידים להתבטל. ואילו אנחנו הולכים על שם העתיד. זה המשמעות של הביטוי שמה ישראל השם אלוהינו. מה אומר רש"י? השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות. מדוע הוא לא אלוהי האומות? כי הם בחרו לחלקם שרים אחרים. אבל עתיד להיות השם אחד לכל העולם, שנאמר, אז זה הפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולה בשם השם, ולעובדו שכם אחד. זאת אומרת שאף על פי שבינתיים רק אני עובדת את השם, אבל עתיד להיות השם אלוהי ישראל, אלוהי כולם. ולכן מותר לי לומר גם עכשיו בלילה, כלומר גם בזמן שאין גילוי השם גלוי לכל העמים, אני כבר אומרת שמה ישראל, השם אלוהינו השם אחד, על שם העתיד. זה השאלה שנשאלה בתחילת התלמוד, כן? מאמתי קוראים את שמה בערבין? תרגום, האם אפשר לייחד שמו של הקדוש ברוך הוא, אתה קוראים את שמה, במצב של היעדר הגילוי בערבין, כן? כשהקדוש ברוך הוא לא נגלה, אבל על שם העתיד עם ישראל יכול לומר כן. זה המשמעות של טוב השם לקובב לנפש תדרשנו. וכל הדברים האלה נותנים לנו תקווה גדולה שיהיה תשעה באב זה האחרון שבו אנו מתענים, ושנה הבאה בעזרת השם בשירים ושמחות בתוך בית מקדשנו, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש